שרון גל.
שלום שלום, בוקר טוב לכם. התחזיות גם האופטימיות לא משהו מול הקורונה, גם בקשר למספר החולים הקשים, גם בקשר לזינוק במספר המתים שצפוי. לכן קבינט הקורונה מתכנס היום ב-12 בצהריים לדון בהחמרת ההגבלות, כשבתי החולים מנסים עוד ועוד למתוח את היכולות שלהם. בית חולים רמב״ם פותח מחלקה עם 700 מיטות בחניון מינוס 3, מיד נהיה מנהל בית החולים. בהמשך גם השיחה על קבינט הקורונה כאמור, והכוונה לפחות של חלק מהח"כים להגביל את ההפגנות. אסנת מרק תהיה איתנו מול חבר הכנסת יוראי להב מיש עתיד בעניין הזה. הביקורת בימין על נתניהו, עמנואל שילו, עורך בשבע, ויעקב ברדוגו יהיו כאן בהמשך, ועוד ועוד ככל שיותיר הזמן. כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיק יואב אגסי, טכנאי השידור מיכאל אנקרמן בגלי ישראל, אורן אשתיב קר ברדיו דרום, ברדיו חיפה 107.5 גיא בזק, עורך הדיגיטל יוסי דודוב. כל מה שמעניין כאן, כל העדכונים, גם מספר המאובחנים, גם אחוז המאובחנים מבין הנבדקים עוד מעט קשה יגיע. אבל מתחילים עם דוקטור מיכאל אלברטל, מנהל בית החולים רמב"ם. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אנחנו בדרך לאיטליה?
לא, אני חושב שאנחנו צריכים, עושים הכל כדי להימנע מלהגיע לשם. אני חושב שאנחנו בכיוון לא טוב, אבל אני חושב שיש עוד פער גדול בינינו למה שקורה באיטליה. אני חושב שמערכת הבריאות עדיין יש לה פתרונות, אבל אין ספק שאנחנו צריכים לעשות שינוי, צריכים לחשב כיוון מחדש ולעשות שינוי בכלל כמדינה.
אבל זה תלוי ברופא בבית החולים, כי חלק מהרופאים שאני מדבר איתם בשלל בתי החולים בישראל, עכשיו בלי שמות, אומרים אנחנו כבר על הטיטניק, אחד אחר אומר לי מטיפול נמרץ קרמל, אנחנו בדרך לאיטליה, אחרים מדברים על דגלים אדומים. אתה פותח מחלקה עם 700 מיטות במינוס 3 שהייתה מיועדת לנפגעי מלחמת לבנון השלישית, לא עלינו.
נכון, אבל עוד פעם, אני חושב שעדיין אנחנו לא נמצאים שם. אני חושב שהתמונה היא מאוד מדהיגה, אין בכלל ספק. אנחנו רואים כרגע שהתחלואה עולה, אנחנו רואים כרגע שכמות החולים הקשים, כמות החולים המונשמים עולים, התמותה עולה, ולכן מה שאנחנו אומרים זה שחייבים לעשות שינוי.
תגדיר שינוי.
אנחנו חייבים להוריד את כמות התחלואה, לדעתי האישית, הדרך היחידה לעשות את זה כרגע זה בסגר, לאפס את המערכת, לעשות ריסט.
אנחנו בסגר.
מותקנת של הכלכלה, כאשר במקביל מערכת הבריאות נותנת את הגיבוי כדי לעבור את התקופה הקשה הנוכחית.
רגע, אבל דוקטור, אני מזכיר לך שאנחנו בסגר.
אז אנחנו לא בסגר. אז אנחנו רואים את הסגר, ראינו את זה אתמול בטלוויזיה, את הסגר, ראינו את האוכלוסיות שונות שלא נאותות לסגר. אנחנו לא נמצאים בריחוק פיזי כמו שצריך. העינות ללבישות המסכה בהרבה מאוד סקטורים מאוד לקויה. ואנחנו רואים עדיין את כמות התחלואה שעולה, שזה הביטוי בעצם. כלומר, יש לנו מדד מאוד טוב שיהיה אפשר לראות אם הסגר עובד או לא עובד, שזה כמות התחלואה.
אבל כמה אתה מודאג מאחד עד עשר?
מודאג מאוד מאוד מאוד.
אני מודאג מאוד מאוד מאוד. מה בעיקר? כשאתה מסתכל בתוך בית החולים, תכניס אותנו רגע לתוך העולם שלך. מה גורם לך להגיד מאוד מאוד מאוד?
אני מודאג מאוד, מפני שבסופו של יום אנחנו באמת נעשה את כל יכולתנו. אבל אין ספק שכדי לפתוח את בית החולים הממוגן התת-קרקעי, אנחנו צריכים, נצטרך להתפשר על איכות טיפול רפואי, נורא בעינינו, נצטרך להוריד את הטיפול שאנחנו נותנים לחולים הרגילים שהם אינם חולי קורונה, מפני שבסופו של יום זה כלים שלובים. ככל שאני פותח יותר מיטות במחלקת הקורונה, אני צריך להוריד את הפעילות של בית החולים. אי אפשר לעשות גם וגם.
והדבר השלישי אתה צריך
זה
בעצם
המצב
להביא...
הרוח של הצוות שמאוד נפגע.
כי אתה צריך להביא צוותים ממחלקות אחרות אל מחלקת הקורונה עם 700 המיטות, להוריד את 70 חולי הקורונה שנמצאים אצלך, ומה, ולקלוט עוד חולים מבחוץ? זאת הכוונה?
נכון, נכון, אבל בפירוש אני צריך צוות נוסף שהוא יבוא מהמחלקות הקיימות של בית החולים, ובאופן ישיר נצטרך לצמצם את הפעילות לפי תיעדוף שקורית כרגע בתוך בית החולים.
אז אומרים, מנהלי בתי חולים, ניתוחים לא דחופים נדחה.
נכון.
זה הסיפור.
אבל זה, יש איזה משמעות, צריך תיקח חולה מטופל שהוא יוגדר כחולה לא דחוף, והוא ממתין להחלפת מפרק כבר 6-9 חודשים, והוא עכשיו ימתין עוד את התקופה. ברמה האישית שלו זה פגיעה באיכות החיים שלו, הוא סובל מכאבים, או חולה אחר שיש לו בקעים בקע בבטן שצריך לעבור ניתוח, זה משפיע לו מאוד על איכות החיים. אנחנו רואים את זה ורואים את ההשפעות האלה לטווח ארוך בהמשך, בדיוק כמו שראינו בגל הראשון.
כן, אבל החשש האמיתי,
אני לא מבטל את האירוע, זה אירוע מאוד משמעותי לדחות פעולות שנכון שהן לא דחופות ומצילות חיים, אבל משפיעות על הרבה מאוד דברים אחרים בחיים שכל המטופלים.
ברור, אבל אם נצא עכשיו מתחום רמב״ם, אני שומע גם מנהלי בתי חולים שאומרים יותר מזה, אומרים אנחנו לא נוכל לתת את הטיפול המיטבי יותר לחולים הקשים ונאבד יותר חולים קשים מקורונה.
אז זה אמרתי, כלומר אמרתי בהתחלה, כלומר אם באמת אנחנו נגיע לתרחישים הגדולים האלה, אין לי ספק, זאת אומרת, בואו נגיד משפט. כרגע שאנחנו מטפלים בחולי הקורונה, אנחנו עושים הכי טוב שאפשר לחולי הבודד. כל חולה מקבל את הטיפול הכי טוב שאפשר שהמערכת הבריאותית בעולמית נותנת היום. אם אנחנו עוברים למסות כאלה של חולים, של 770 חולים, כן, שיהיו בתוך הבית חולים התת-קרקעי, אנחנו ננסה לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים לכמה שיותר חולים. אנחנו מתרחקים מהחולה הבודד לעשות הכי טוב שאפשר.
כן.
מפני שבמסות כאלה זה כמו אירוע רב נפגעים בעצם, כן. שהופך להיות. שבעצם עם הכוח שאנחנו יהיה לנו אותו, עם המשאבים שיהיה לנו אותנו, אנחנו ננסה לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים. זה לא אומר שזה יהיה כמו אפילו בזמן הנוכחי.
ברור. עכשיו, אם צריך ככה לסכם, אילו היית עולה היום לשיחת הזום של הקבינט ב-12 בצהריים, איזה משפט נחרץ היית אומר להם?
אני הייתי גם בקבינט הקודם וגם בישיבת הממשלה, ואני אמרתי בצורה מאוד ברורה, שוב פעם, שמערכת הבריאות איננה קורסת, יש לנו יכולות טיפוליות, אבל חלק מהתפקיד שלנו כרופאים זה למנוע. לא להגיד שאוקיי, יהיו חולים, יהיו מתים, ואנחנו נדע לטפל בהם, אלא למנוע. ולכן הדרך היחידה כרגע זה אחד, לעשות ריסט מש למערכת ולעשות סגר, 2, לבנות תוכנית יציאה מובנית וקשוחה, 3, לשפר מאוד את נושא התחקור האפידמיולוגי. זה חייב להיות תוכנית כוללנית,
כן.
עסקת חבילה, וכמובן בסופו של דבר שכולם יגידו אותו דבר כדי לצבור או לקבל מחדש את האמון של האוכלוסייה, משום שהסוף בסופו של יום זה תלוי באוכלוסייה. אם
האוכלוסייה
לא תשתמש במסכה ולא תשתמש תעשה ריחוק פיזי, כל מה שנעשה לא יעזור.
שאלה ככה לפני סיום, אתה מזהה ירידה בגיל המונשמים גם אצלך?
לגמרי, יש לי כרגע 14 מונשמים בתוך בית החולים עם קורונה, הגיל הממוצע שלהם הוא 54, שני חולים על אקמו הוא 52, בפירוש אנחנו רואים ירידה בגיל של החולים, אני כבר דיווחתי על זה מספר פעמים.
מחלות רקע?
זה לא מחלה של אנשים מאוד מבוגרים שכאילו מתים עם הקורונה.
כן, אבל אלה אנשים עם מחלות רקע או שכבר
לא,
מדובר?
לא, יש שם אנשים בריאים לחלוטין.
בריאים לחלוטין?
לגמרי. או,
מה?
או, כי... או אנשים שבאמת עם דברים מאוד בנאליים, בחורה צעירה עם איזה השמנת יתר, עדיין, אירוע מאוד מאוד קשה.
יש לך הסבר?
או מישהו עם סכרת קלה.
לעובדה שבגל השני יש ירידה בגילאים, יש עלייה בחולים הקשים מקרב יותר צעירים, יש לזה הסבר... רפואי מדעי נגיד, משהו נורא ברור?
אז אין משהו מאוד ברור, יש בפירוש יכול להיות שחלק מהעניין זה באמת כתוצאה מהגל הראשון היה שימת דגש על האנשים המבוגרים, ולכן ייתכן שעדיין הם קצת יותר מוגנים, למרות שאנחנו רואים כבר די הרבה התפרציות במוסדות אשפוז של אנשים מבוגרים, ואולי גם כן בגלל שהרבה מהאנשים הצעירים פשוט לא מבצעים את ההוראות, הם אומרים, אני ואפסי עוד, מזלזלים לחלוטין בהם, בסביבה שלהם, בהורים שלהם, ובזה, ומתנהגים כפי שאנחנו רואים שמתנהגים.
ברור. השיחה באה היא חברת הכנסת אסנת מרק שמבקשת להגביל את ההפגנות. זה משהו שכרופא אתה תומך בו? נוכח התחלואה, עזוב עכשיו ימין, שמאל.
אני חושב שהנושא הוא ריחוק פיזי. כל דבר צריך להיות ריחוק פיזי. צריך להיות ריחוק פיזי בהפגנות, צריך להיות ריחוק במסכות. צריך להיות ריחוק פיזי...
אבל לא הגענו לרגע שצריך להגיד הפגנות כרגע לא, עם כל...
אם אי אפשר להפסיק ליצור את הריחוק הפיזי, אז כן, התשובה היא כן. כמו שצריכים אותו דבר בבתי כנסת, ואותו דבר חתונות, וכמו כל דבר אחר. אנחנו חיים בלבנט.
טוב.
אין מה לעשות. ובתוך הלבנט, אם אנחנו עושים אפור, לאפור יש פותחים מסע ומתן. זה לצערנו, כאן אנחנו נמצאים. ולכן לדעתי צריך להיות בשלב הזה מאוד שחור ולבן. ושחור ולבן ולכולם. אנחנו יותר עסוקים למה הוא לא ואני כן, מאשר להבין איך אנחנו צריכים לעזור אחד לשני.
כן, אלה הדברים.
צריך לפשט את הדברים.
דוקטור מיכאל אלברטל, מנהל בית החולים רמב״ם.
אני מאחל לכולם שנה טובה ויותר בריאה.
שיחה מטרידה, אבל תודה על הכנות. בהחלט דברים חשובים. תודה.
בבקשה.
להתראות. טוב, חברת הכנסת אסנת מרק, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מיד חבר הכנסת יוראי להב יצטרף אלינו מיש עתיד. רגע, הוא על הקו כבר או תרם? רגע, בוא נראה מה עונים לי. עוד לא. את שומעת את הדוקטור, אומר בכנות, המצב מאוד מאוד קשה וכו', אבל אם שומרים על ריחוק, אז אפשר לאפשר. את אומרת...
כן, אבל שרון, אתה יודע שאנחנו, א', אנחנו יודעים שאי אפשר לשמור על ריחוק בהפגנות. אנחנו רואים את ההשתוללות, את ההתפרעות הזו. ראינו את המשתה שעשו בערב ראש השנה, שכולם נוגעים באוכל, כולם יושבים בלי מסכות, כולם יושבים בצפיפות, שולחן ארוך, 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 שאף אחד באמת לא שומר שם על שום דבר מהכללים של הקורונה. זה לא באמת אפשר ליצור את זה. אני חושבת, באמת, אני באמת חושבת, לא בקטע שאני רק נמצאת בליכוד. קודם כל, אני חושבת שבגלל שאני בליכוד, אז אני הגשתי גם את ההצעה שכרגע צריך לעצור את כל ההפגנות. לא צריך להיות פה הפגנות. אין אירועים, אין חגיגות במשפחות, אין ארוחות חג משותפות. אין גם הפגנות, לא יקרה כלום, תקשיב, לא יכול להיות שרק בשם הדמוקרטיה זה רק הפגנות. מצרים על חופש הפולחן, חופש העיסוק, חופש התנועה, מה, הדמוקרטיה זה רק הפגנה? לא, גם יתר, אני עכשיו מניתי לך כמה דברים שהם בחוק יסוד.
אגב, ונמצאים, טוב, תכף אני אגיד לך משהו.
ועליהם אנחנו, אותם אנחנו מצרים, אז אין דברים... אין דבר כזה שחופש ההפגנה יהיה מעל להכל, וגם צריך לקחת בחשבון שבסוף, בסוף מדובר פה בבריאות הציבור. אנחנו לא משחקים בזה, ונשמעתם לנפשותיכם, זה אחד הדברים הכי חשובים שצריך באמת, באמת לדאוג להם.
טוב, בואי נצרף את חבר הכנסת יוראי להב הרצנו מיש עתיד, שלום, בוקר טוב גם לך. אתה אומר הפגנות לאפשר כל הזמן. גם במצב הנוכחי.
אוקיי, טוב שרון, שמעתי את חברתי חברת הכנסת אילה מרק, אני תוהה במה אתם מתעסקים. אני מבקש מהממשלה הזאת שאילה אסנת מרק היא חברה בקואליציה, פשוט להתעשת ולהפסיק לחפש אשמים. הפעם זה לא רק תעשה ביטון, הפעם זה גם המפגינים. צריך להפסיק להתעסק במפגינים ולהתחיל לנהל את המשבר הזה.
אבל אתה לא מבין את ההשפעה?
למה אתה אומר שהשבית הזה? חיבקתם אותה, אמרתם שהיא נוהגת כמו שצריך.
רגע, אחד אחד.
במקום להתעסק בהגדלת כושר הספיקה בבתי החולים שתכף קורסים, במקום לייצר מערך...
יופי, יופי, תכף בתי החולים קורסים, יוראי, יופי.
במקום לנהל את המשבר הם מתעסקים
לחפש השנים. יופי, תכף בתי החולים קורסים.
רק רגע, חברת הכנסת מרק, שנייה אחת. לא ביחד, אבל חבר הכנסת יוראי, שנייה רגע, זה אבא תליה, זאת אומרת, הכל נכון, אבל ההפגנות גורמות לכך. אנשים מסתכלים, כמו שאמר הדוקטור לפני רגע, מרמב״ם, אחד אומר, אם ההוא יכול, למה אני לא? אי אפשר רגע לעצור את זה לחודש? מה יקרה?
אני אענה לך לגבי ההפגנות. קודם כל, ההפגנות קורות, כי נכון להפגין נגד הכישלון המוחלט של נתניהו בניהול המשבר.
לא, אתם לא קוראים, זה לא מה שאתה עושה.
אבל אני באופן אישי, אגב, בשיח הזכויות, חושב שחופש הדת חשוב מחופש ההפגנה בדמוקרטיה. יחד עם זאת, אנחנו לא בשיעור אזרחות. אנחנו נמצאים במשבר בריאותי, שהשיקול היחיד שצריך להנחות אותו זה הבריאות.
נו.
מה שמדביק, נסגור. מה שלא מדביק, נפתוח.
אז זה בדיוק מה שאומרים פה.
אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, יוראי. אנחנו באים ואומרים דבר פשוט. אנחנו באים ואומרים, מדינת ישראל נמצאת בתוך משבר בריאותי דרמטי. בואו תתכנסו למשבר הבריאותי הדרמטי הזה.
כשיובאו נתונים שמצביעים על סיכון בריאותי בהפגנות, צריך לאסור אותם. כרגע אין נתונים כאלה.
אבל גם כשהשגנו לכם נתונים, יש נתונים של משרד הבריאות.
לגבי הדבקות, שרון, אני אתמוך.
אבל זה לא, גם אם ההדבקות לא רבות בהפגנות, הן מעבירות מסר, אתה מבין? אנשים רואים ואומרים...
לא, שרון, אתה יודע, שרון, זה הטעיה. אתה יודע למה זה, שרון, למה זה הטעיה? כי כאשר עושים את החקירות, אין רובריקה ששואלת אותך ואומרת לך האם היית בהפגנה. אין רובריקה כזו. משרד הבריאות לא שואל אותך. הוא שואל אותך, היית אולי בסופר? היית אולי...
צריך להתעסק בלחפש השמים.
למה אתה אומר, תפסיקי להתעסק? אבל זה הדברים שמביאים את רמת התחלואה, יוראי. יוראי, אני בטוחה שגם אתה לא רוצה שכל מדינת ישראל פה תדבק בנגיף הזה.
במקום לוודא שיש פה מערך קטיעת הידבקויות כזה, כשנצא מהסגר הזה...
איך נקטע את ההידבקויות? אם אתם הולכים להפגנות ואין שם
הגבלה
לשום דבר,
זה נהיה פה קצת שיח הרשים צעקניך.
שלון של נתניהו בניהול המשבר,
אבל אי אפשר ביחד.
במקום להתעסק בהפגנות, שרון, התעסקו באיך אנחנו יוצאים מהסגר הזה, כדי שבעוד שלושה חודשים נמצא את עצמנו בעוד.
לא, אבל זה גם וגם וגם, לא אחד על חשבון השני. אבל רגע, אני עוד פעם, שנייה רגע, אוסנת, רגע, אני עוד פעם שואל אותך, מה ההתעקשות? אתה מבין, גם חלק מהדיווחים מדברים על הדבקות שם, אתה רואה את התמונות, אומרים לאנשים, אל תפגשו את בני המשפחה שלכם בראש השנה בצדק, וכמה עשרות יושבים אחד ליד השני בבלפור לאכול ארוחת חג, על שולחן ארוך ופתטי.
אז אני שוב אומר, גם לי שיסתייגו
לא רק זה, גם קבעו שיהיו קפסולות בתוך ההפגנה.
רגע, תני לו רגע להגיב, שזה לא יתנהל בצעקות, תני לו רגע להגיב, ואז משפט שלך ונסיים.
השיקול היחיד שצריך להנחות את מה מותר ומה אסור, הוא שיקול בריאותי, לא תחושות בטן, לא מה זה מעביר לציבור. בריאות. טוב, מה אוקיי. שמדביק צריך לעשות. תביא נתונים בפני הכנסת, לא הובאו נתונים לגבי הדבקות בהפגנות, צריך להגביל אותן.
אוקיי.
אם בתי הכנסת אני הם לא... ש...
אנחנו גם רואים את הנתונים וגם שומעים את מנהלי בתי החולים, והגיע רגע שצריך להגיד די לקשקשת ול...
שרון, על הכיפק שיביאו בפני הכנסת נתונים שמדברים על התקולות ועל ארגון.
משפט שלך.
משפט אחרון, אני רק אומר.
לא מסוגלת לעשות
אפילו את זה.
טוב, חברים, בואו נרגיע. אוסנת, משפט...
אנחנו צועדים לעבר קטסטרופה. אתמול נוספו 42 אלף מובטלים בשוק העבודה.
טוב.
במקום לפתור את זה, במקום לנהל את המשבר בצורה...
שמענו את הטיעון הזה, זה ברור.
שמענו, גם את זה שמענו.
אוקיי, אוסנת מרק, משפט שלך.
רק משפט אחרון, הגענו למצב שגם יש נתונים, ודיבר על זה גם משרד הבריאות בשבוע שעבר, שאמרו שלפחות בחודש יולי נדבקו בהפגנות 55 מפגינים, וגם זה להרי לא מספק את השמאל הרדיקלי הזה שמגיע להפגנות ועושה שם רק מאומות, ומוסר מסר למה שנקרא לציבור, ואומר להם, אנחנו רוצים פה כאוס okay. מוחלט, רוצים פה שכולם פה יהיו חולים.
טוב, אני נפרד ממך, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, יש עתי, תודה. תודה לך. ואותך אני רוצה לשאול על שאשה ביטון לסיום. תשמעי, שיחקה אותה, מדברים עליה, מכירים אותה יותר טוב.
לא שיחקה אותה.
יש לה איזה נתיב כנראה פתוח למפלגה של בנט, אם היא תרצה.
יש לה נתיב כנראה פתוח אצל בנט, ואנחנו מבינים את זה ששאשה ביטון מבינה שאין לה מקום בליכוד. היא לא הייתה מצליחה.
מה, היא סגורה אצל בנט לפי דעתך?
כנראה שהיא סגורה אצל בנט. שמענו שהיא הייתה בכמה פגישות שם, אבל אתה יודע מה שהכי מטריד בכל הסיפור, שרון, זה שהגברת הזאת יושבת בוועדות, עובדת נגד הציבור, לא לטובת בריאות הציבור, יושבת באולפנים.
היא טוענת שהיא עובדת לטובת הציבור, שהיא לא רוצה שיסגרו מקומות בלי מספרים.
עובדת נגד הציבור, היא רוצה שלא יסגרו, כי היא רוצה להיות פופוליסטית, ולא מבינה את המהות.
מה, לא אכפת לה מהאנשים?
היא יושבת מול פרופסור ברבש באולפנים, והוא אומר לה, תראי, בעוד שבוע וחצי יהיו פה 600 נדבקים, את עושה עבודה גרועה, את לא מבינה את המהות, והיא מתווכחת. היום אנחנו מבינים שגם לצערנו הנבואה,
אגב, היא עדיין יושבת ראש ועדת הקורונה, כלומר, למרות האיומים של מיקי זוהר והכעסים של ראש הממשלה, זה אומר על הכוח של ראש הממשלה
בליכוד? חייב להוקיע אותה השתלחות הלא מרוסנת הזאת שהיא אתמול השתלחה בכולם, בראש הממשלה, בכל מי שרק נקרא בדרכה.
אבל רגע, אולי בואי נקשיב רגע לדברים. היא אומרת אפילו את הרמזור שגם זו בא והציע, התמסמס הדבר הזה שלושה שבועות. אגב, עובדתית, כל החלטות קבינט הקורונה כמעט התמסמסו?
אני לא חושבת שזה נכון. תראה, הרי בסוף אנחנו רוצים, מגיעים ההחלטות של קבינט הקורונה לתוך הוועדת, עכשיו זה נמצא בתוך ועדת חוקה. אני אומרת לך שביום חמישי האחרון ישבנו בוועדת חוקה עד כמעט 22:00 עד שעברנו ועברנו תקנה תקנה, וחלק מהדברים הם הגיוניים, אז משנים אותם. זה לא, אתה לא מקבל למה שנקרא תורה מסיני וזהו, אתה הופך להיות חותמת גומי. ההפך, משנים את הדברים כמו שצריך, אבל לעשות את הדברים בסום שכל ולא בפופוליסטיות. ומה שעושה, במשך חודשיים אחרונים יפעת שאשא, היא הפכה להיות הפופוליסטית של השמאל, וזה בסדר, אבל מקום בליכוד אין לה כבר.
טוב, דברים קשים. אם היא תרצה כמובן להגיב, נאפשר לה. חברת הכנסת אסנת מרק, תודה רבה על השיחה. תודה,
תודה רבה לכם.
טוב, מחכים עדיין לעדכון המספרים שצריכים להגיע כל רגע. בינתיים מגיעים עדכונים מבתי החולים פה ושם, וגם הדברים של מנהל רמב״ם ללא ספק מעדדים, והם גם ברשתות, אתם מוזמנים להזין. עוד מעט גם עדכון על המענק ברובו לעצמאים שעליו מחליטה הממשלה הלילה, כולל הפחתת שכר בכירים, בלי פרטים עדיין. וגם ריב בימין, או יותר נכון המחלוקת בימין עכשיו, יותר ויותר קולות, כולל קלמן ליבסקין, דקיבה נוביק, חגי סגל, אימנואל שילו, שיוצאים נגד נתניהו ואומרים מצבו המשפטי פוגע במאבק בקורונה. אימנואל שילו יהיה כאן, וגם יעקב ברדוגו, וגם נבדוק לקראת אולי אפשרות של הקמת בית חולים שדה, מה היכולות של צהל בתחום הזה ואיך זה יכול לעבוד כשמערכת הבריאות האזרחית מרותקת לכל מה שקורה בינתיים בבתי החולים. אמירה ברקת, בוקר טוב. איתנו? עוד מעט, אחרי הפרסומות, מיד.
אתם מאזינים לשרון גל.
טוב, הוויכוח בימין, או יותר נכון הקולות שאנחנו שומעים וקוראים בימים האחרונים, יותר ויותר נגד נתניהו, צריך להגיד את זה ככה. גם קלמן ליבסקין שכותב, אגב, לא בטוח אם נגד זאת הגדרה, חלק אומרים בגלל מצבו המשפטי, הוא לא יכול לטפל בקורונה, דברים ברוח זאת, כתב קלמן ליבסקין וכו'. אימנואל שילו ויעקב ברדוגו עכשיו. אימנואל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
ברדוגו, בוקר טוב.
בוקר
טוב. קודם כל, אימנואל, תן את הטיעון המרכזי שלך בשני משפטים.
הטיעון המרכזי זה קריאת השכמה לנתניהו. הוא צריך להבין שהוא ייפול או יקום על הטיפול שלו בקורונה. לא המשפט שלו זה העניין, הוא יכול לזכות בעדת הציבור, אבל הוא חייב להתמקד בעניין של הקורונה, ואם הוא ייתן למשפט שלו או לכל מיני השלכות שלו לפגוע בהצלחה של המאבק בקורונה, בסופו של דבר הוא ייפול, או שהוא ייפול בבחירות, או שהוא ייפול בדרך אחרת, ולכן אני אומר...
אז מה, אתה אומר לו תתעשת, או אתה אומר לו תפנה את המקום כי אין ברירה?
קודם כל, אני לא אומר את זה אני לא אומר את זה לנתניהו. אני חושב שאם יתברר שנתניהו, בגלל הסיטואציה המשפטית והפוליטית שנוצרה, ובגלל הקרע בעם סביב הנושא, כן ביבי, לא ביבי, לא מסוגל לנהל את המאבק בקורונה, אז כדאי לו וכדאי לכל הצדדים לעניין להציע לו עסקה של פרישה בכבוד תמורת סגירת התיקים. ככה אני חושב. אני מקווה שלא נגיע לשם, אבל אני אומר, כרגע מצב הטיפול בקורונה לא טוב, ואם זה יימשך ככה, בסופו של דבר הוא ייפול כמו שאולמרט נפל בשעתו. אני כתבתי את זה לפני כמה שבועות. אולמרט לא נפל בגלל החקירות נגדו והתיקים, הוא נפל בגלל הכישלון שלו במלחמת לבנון שרדף אותו מאז עד, לאורך כל תקופת שלטונו הלא ארוכה במיוחד. אם נתניהו לא ישכיל לרכז את כל כישרונו, את כל מאמציו ואת כל מה שהוא יודע כדי להצליח במאבק בקורונה, אז כדאי לו למכור את המניות הפוליטיות שלו כעת תמורת חנינה, ולא להיות במצב שהם כבר ירדו ואין להם ערך.
תגיד, מנהיג הימין שדאג להתיישבות, שבאמת תראה 25 שנים עם חזון שאומר אנחנו לא מבטרים על שטח יותר, ששנים הציונות הדתית הייתה נאמנה לדרך הזאת, פתאום אתה יודע מרגישים פשוט מסובבים את הגב. זה דבר מדהים, לא? כי יש קושי, כי יש משבר. תראה,
קודם כל, התיאור שלך רחוק מלהיות מדויק. נתניהו אף פעם לא היה נאמן לציונות הדתית.
אז זה לא חדש.
הוא החיל אותה הרבה מאוד אכזבות. היה שיתוף פעולה די טוב בין הציונות הדתית לנתניהו, אבל לא להתבלבל. נתניהו תמיד היה נאמן לעצמו. המרורים שהציונות הדתית אכלה ממנו זה לא אחד ולא שניים. אני רוצה להזכיר...
רגע, אני רוצה רגע לשמוע, לפני זה את ברדוגו רגע במשפט אחד. מאיפה באים הקולות האלה, יעקב?
תשמע, קודם כל היה סיכום ביני לבין האורך של התוכנית שלך שאני לא מדבר עם ביחד עם עמנואל שילה, לא עצר לי שלא עמדו בהסכם הזה.
לא, לא ידעתי, בית, רגע, אבל בואו נטפל בזה שנייה לפני כדי שלא יהיה פה באמת, זה פשוט תדברו אחד אחד, אין בעיה, אם זה מה שהתחייבו בפניך, אז עכשיו אנחנו נשים את עמנואל בסוג של הולד ותכף נחזור אליו, כן יעקב?
לא, מה זה קשור? אתה שם אותי אחד על אחד. בוא תגיד מה השאלה, מה השאלה שלך?
תגיד לי מה דעתך על הקולות האלה, כן.
תראה, דעתי היא שהציונות הדתית, כרגיל, האליטיסטית, שאין לה כוח בקלפי, שחושבת מדי פעם שהיא זו שבעצם, היא בעצם מחליפה של מפאי. היא בעצם זו שעלתה והגשימה חלק גדול מהאידיאולוגיה שלה, אולי את כל האידיאולוגיה שלה, באותם קולות של אלה שהניפו אצל מנחם בגין את הדגל החברתי, יחד עם המסורתיות ועם הלאומיות, הקבוצה הזו שהיא כל כולה טהרנות, כל כולה, לא שמעתי אותם שבגל הראשון נתניהו ניצח, שהם אמרו שהוא צריך להישאר כאן לעולמי עד כראש ממשלה, וכרגע פתאום יש כישלון, וכל הכישלון הוא על בנימין נתניהו צריך ללכת. תראה, יש פה משחק
אגב, אני רק רוצה
לגמרי.
לתקן רק רגע
לגמרי.
יעקב, אמרת כאן משהו, תכף אני תכף להמשיך עכשיו שאני רואה בקבוצה של התוכנית, אני פספסתי את ההודעה שאומרת שלא יהיה כאן עימות ישיר, אז אני מתנצל בפני
שלכם. לא עימות ישיר, אני לא רוצה להתחמס.
בסדר, זו הטעות שלי.
תקשיב טוב, האנשים האלה של בשבע והטהרנים מהציונות הדתית שבעצם השתמשו בכוחם של הליכודניקים, בכוחו של הליכוד, בכוחם של המערכות החברתיות, כדי בעצם לייצר פה את המציאות העכשווית, אין להם לא כוח פוליטי, ויש להם רק טהרנות וסוג מסוים של תקיעת סכין בגב. עכשיו אני אגיד לך מאיפה זה בא.
מאיפה?
זה בא בעיניי, אני צריך לשאול את השאלה, האם התדרוך שהם קיבלו, כל הקצבים האלה, ואני אומר לך שאני מכבד, מוקיר ומעריך, גם את קלמן וגם את חגי סגל, מה שאני לא יכול להגיד על הדובר שדיבר לפניי, אני מכיר ומעריך אותם מאוד מאוד, ולפי דעתי הם משתמשים פה ככלי או כזרוע ארוכה של החברים בסלח הדין, ככה הבנה פוליטית
במשפטית. מה, היה תדרוך של גורם בכיר במערכת שתדרך כתבים ספציפיים?
אני רוצה לחשוב שזה לא קרה, אבל ההבנה שלי אומרת שהמצוקה הזאת, תראה, בוא נגיד ככה, חלק מהאליטה של הציונות הדתית היא בעצם, איך נקרא להם, כל הלמברגרים שיושבים בסלח הדין, הם בני הציונות הדתית של האליטה הזו, בוא נצבע אותה גם, הלבנה, האליטה, איך נגדיר אותה, שהיא בעצם מפאיניקי שרצה להחליף את מפאי ההיסטורית, ולא הייתה לה שום משמעות אחרת. אותה קבוצה היא בעצם שמנסה להוביל היום את נתניהו החוצה מהמשחק, בדיוק כמו אותם אנרכיסטים בבלפור, ללא משפט, כי הם יודעים שהם כשלו. כל המערכה שלהם, משי ניצן, מהגשת כתב האישום, כתב החשדות, עד הגשת כתב האישום, היה כדי להפוך אותו למושא בוז בעם ולא להיבחר, ועל ידי כך להסיט אותו הצידה.
רגע,
זה לא צלח להם.
יעקב, בוא רגע, אבל שנייה תתמודד.
רגע, תן לי להתמקד.
נו, תתמקד.
תן לי להתמקד בעניין.
סיים את הנקודה, כן.
ולכן הרעיון העלוב שעשה יהודה יפרח, כן, ביום שישי האחרון, ללא שום שאלה אחת קשה, עם אביחי מנדלבליט, הוא קורא לזה תדרוך, הוא בעצם מסר ישיר, מאיים, על הימין, על בנימין נתניהו, אנחנו נוציא אותך לנבצרות מהותית, כך כתוב בשחור על גבי עיתון, במקור ראשון, וכל הסיפור שפתאום מסביב בעיניי הוא כל כולו מקורו בצלח הדין. ועוד משפט אחד, גם הכתבות שיצאו כנגד שופטי בית המשפט העליון בתקופה האחרונה, שים לב, לפי דעתי יש להם כתובת אחת, יש להם תדרוך אחד מאותו מקום. פה אני צריך יותר להתעמק, אבל אין לי ספק שמי שרוצה זה הלמברגרים, אם נגדיר את זה כך, המנדלבלטים שיושבים בסלח הדין, הם מעבירים מסר לבנימין נתניהו דרך החוליה הכי חלשה, ואמרתי את זה פעם אחר פעם פה בתוכנית שלך, החוליה הכי חלשה, התהרנים האלה של הציונות הדתית, שמעולם, מעולם לא היו חלק מהמהפכה החברתית של מדינת ישראל. עובדה, פעם אחר פעם הם הלכו לקלפי ונזרקו, כי הם לא מחוברים, לא מחוברים לחברה בישראל, מחוברים לתהרנות של הגבעות ביהודה ושומרון. הגיע הזמן, אתה יודע מה, שהליכודניקים יאמצו את החלק הארי שלהם אל תוך הליכוד ויראו להם את מקומם. בוא אותה קבוצה תצא למפלגה, אני אומר לך, את אחוז החסימה הם לא מתקרבים לעבור.
אוקיי, טוב. עכשיו תשמע, מאחר ואני כן אעמוד בסיכום, אז אני רגע, אני רוצה להמשיך לדבר איתך על עוד שני נושאים. אני רגע רוצה לשמוע כמה דברים מאימנואל, אפרופו הדברים שלך, ולשאול אותו שתי שאלות, ואני כבר חוזר אליך. בסדר? שתי דקות. אימנואל, תגיד, עברתם תדרוך אצל מנדלבליט בזמן האחרון?
תשמע, זה מגוחך ופשוט כל כך מגוחך.
למה? פשוט תענה, כן או לא, למה?
אוקיי, אני לא דיברתי עם אף אחד, אוקיי? לא קיבלתי תדרוך מאף אחד, ובבקשה. זה מראה כמה שהדובר מולי לא יודע על מה הוא מדבר. הוא לא קורא את מה שאני כותב, הוא לא יודע מה שאני אומר.
למה? הדברים ברורים, אמרת אותם פה לפני רגע. אמרת, צריך לשים את ה... במילים פשוטות, אמרת, תשים את המפתח. תחות ולך.
כאשר דיבור על זה שנתניהו לא יכול להיות
אגב,
ראש ממשלה,
בשיא המצוקה המשפטית
שנייה.
שלו, במקום להושיט,
כן. תקשיב שנייה, אני ביקשתי לא לדבר מול ברדוגו, כי הוא לא נותן לדוברים שמולו לדבר.
בסדר,
אני
נהנה לשמוע אותו ביניכם. בגלל. 100%, גם פה אתה צריך...
את מה שביקשתי לא לעשות מול ברדוגו. אני כתבתי שטענו שנתניהו לא יכול להיות ראש ממשלה, כי אי אפשר להיות ראש ממשלת ישראל תוך כדי ניהול משפט. אני אמרתי, נתניהו תוך כדי משפט עם שתי ידיים קשורות מנהל את המדינה יותר טוב מבני גנץ, ללא כל כתבי שום וללא כל דבר. אז שלא יבלבלו לי את המוח מה אני כתבתי ובמי אני תמכתי, וכל מיני הכללות
לא,
מופרכות
על הציונות הדתית.
אגב,
עכשיו.
הציונות הדתית זה גם ציפי חוטובלי, זה גם שלמה קרי, וגם...
הוא הסביר את זה בצורה הכי ברורה, הוא דיבר במילים מאוד מאוד ברורות בקשר לחלקים בציונות הדתית שבעיניו...
סליחה, לזהות אותי עם אנשים, עם בחירי הפרקליטות, מה זה הדיבורים האלה? מי נלחם בחונטה המשפטית הרבה לפני ברדוגו, על מה הוא מדבר?
אבל עכשיו בעקיפין אתה נותן להם יד, אתה בעצם אומר, הנה, מה ש...
אתה יודע, כשמינו את שי ניצן, אנחנו בכינו, אמרנו, אנחנו יודעים מי הבן אדם הזה, הוא רדף את ההתיישבות כל השנים, הוא רדף את המחאה הכתומה בזמן ההתנתקות, אל תמנו אותו. מה נתניהו אמר באותו זמן? הוא המועמד הכי טוב שיש. אז אתם, הליכוד לא יודע לשלוט.
אגב, ציפי חוטובלי שהזכרת קודם היא בליכוד,
אולי הוא יודע לזכות במנדטים ובשלטון, אבל הוא לא יודע אחר כך מה לעשות איתם.
אני רק רוצה לציין, ציפי חוטובלי וקרי שהזכרת כאן הם בליכוד, אולי לא בכדי לא מצאו את עצמם במפלגה... לא, אבל גם אתה, הנה, תשים לב, דווקא הדוגמה שנתת קצת מתכתבת, אפילו הרבה מתכתבת עם מה שאמר ברדוגו.
לא, אז אני אומר שלא ידבר בהכללות על הציונות הדתית, ושלא ייחס לי לא דעות ולא השקפות
שאין לי ושהם לא
אבל
שלי.
אבל אתה זוכר שהליכוד בראשות נתניהו שנים היה השכפ"ץ של הציונות הדתית, אתה יודע את זה, אתה זוכר את תקופת אובמה, זה הדתית. מה שאומר ברדוגו זה הדרך הכרת הטוב.
סליחה, אני דואג לנתניהו עכשיו הרבה יותר מברדוגו ויותר ממך.
לא בטוח.
כי אתם תובילו אותו למסלול שבסוף הוא יגמור כמו קצב, זה מה שיהיה. אם הוא יקשיב רק לאלה שמתחנפים אליו, ולא לאלה שרוצים בטובתו, אבל יודעים גם להגיד לו דברים שלא נעימים לאוזניו, הוא יגמור כמו קצב, אוקיי. זה מה שיהיה.
טוב, נספק דברים האלה. אמנו שלא, תודה לך על הדברים.
תודה לכם. ובפעם הבאה, בבקשה, אם סיכמנו, גם אני וגם ברדוגו, שאנחנו לא רוצים להתאמת, אז אל תעמתו בינינו. תודה
קודם
רבה.
קודם כל, אתה ראית שהפרדנו, וזה לא הוגן מה שאתה אומר, בטח לא באופן שאתה אומר, ובטח לא אחרי השיחה מאוד מאוד הוגנת שהייתה כאן. ברגע שהבנתי שתהיתי, התנצלתי באופן אישי והפרדתי ביניכם. אז מה הטעם של ההערה הזאת בסוף?
אוקיי, בסדר.
100%. תודה. יום טוב.
שלום, שלום.
כן, יעקב.
כל מפעל ההתנחלות ביהודה ושומרון לא היה קם, לא מתבסס, לולא הליכוד, לולא אותם מסורתיים, לולא אותם ליכודניקים בעיירות הפיתוח. הכרת הטוב של הציונות הדתית היא תקיעת סכין באותו מנהיג או באותה קבוצה שהובילה אותם. התארנות שלהם היא בעצם סוג של...
אבל מה, לשיטתך אסור לבקר? אני שואל עכשיו רגע, תן לי רגע לנסות לבטא את הצד השני.
יש הבדל בין לבקר,
כן.
ויש הבדל בין להסביר. אתה מבין, עם כל הכבוד, אני לא יודע אפילו מה שמו של זה, עמנואל שילה, נכון? זה שדיבר
כן,
בפני.
עמנואל שילה היה כאן.
16 שנה אני נאבק עוד מימי יעקב נאמן, עוד מימי רובי ריבלין, בנושאים של מערכת המשפט הישראלית, ונלחמנו נגד שי ניצן, לא בגלל שהוא נלחם בהתנחלויות. לא בגלל, ראית מה אומר, העניין של ההתנחלויות. לא, נלחמנו בגלל הדברים הנוראים שקורים לאזרחי ישראל בפריפריה, בגלל מערכות אכיפת החוק שהגיעו לשיא באמירה של היועץ המשפטי לממשלה הנוכחי, תפרו לי תיק, באמירה של נשיא המדינה, כנופיית שלטון החוק. באלה אנחנו נלחמנו, הגענו לשיא, ואז שאנחנו מגיעים לשיא, אותה כנופיית שלטון חוק, כדברי הנשיא ריבלין, כן, פתאום מוסרת מסר אצל החוליה החלשה, אני אחזור על זה 100 פעם, שמעתי את הדברים של עמנואל שילה, וזה, הם לא רק החוליה הכי חלשה, הם החוליה בוגדנית של המערכת הזו. מי שמכם לקבל החלטה בשם 1.5 מיליון אנשים שהלכו לקלפי? לא הבאתם אפילו אחוז חסימה, הפלתם יחד עם הימין החדש את שלטון הימין במועד א', יצרתם מציאות כאוסית למדינת ישראל. עם כל הכבוד, אני מעריך, אוהב אפילו את קלמן ואת חגי, לא שהם טעו, הם גרמו לנזק גדול מאוד, ועדיין לפני יום הכיפורים אפשר לתקן.
יעקב ברדוגו, תודה רבה, יום טוב שיהיה לך. ביי ביי, להתראות. יוצאים לעוד הפסקה, מיד שווים, מיד.
אתם מאזינים לשרון גל.
אמירם ברקת, בוקר טוב. אמירם איתנו? אמירם? אמירם ברקת? ניסיון רביעי ואחרון. אמירם ברקת, בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון.
או, זה עבד. רק שמאיימים דברים קורים פה. תגיד, בוא נלך לעניין, כי הזמן שלנו הולך ומתקצר. תסכם לי במילים פשוטות את ההחלטה לגבי המענק. זה עצמאים, זה שכירים, מי יהיה זכאי ומתי?
אתה מתכוון בוודאי למענק לשימור עובדים של 5,000 שקלים לחודש, שהמדינה מתחייבת לשלם למעסיקים.
נכון.
אז אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה התאריכים, וזאת אחת הבעיות. אנחנו רק יודעים שהמדינה מתכוונת לאפשר למעסיקים לפנות אליה, לדווח להם על היקף הפגיעה במחזור המחירות שלהם, ובהתאם למספר העובדים בעסק, אותם מעסיקים יקבלו פיצוי מעבר למכסה מסוימת. זאת אומרת, נניח היה לך מחזור מחירות מסוים בשנה שעברה, המחזור שלך נפל ב-25% והמשכת להעסיק את כל העובדים בעסק, אתה תקבל פיצוי עבור כל עובד מעבר ל-80% מהמצבת של העובדים. זאת אומרת, על ה-20% הנוספים, על כל עובד 5,000 שקלים לחודש, זה העיקרון, זה נשמע מצוין, אנחנו עוד לא ראינו איך זה עובד.
ומה זה המענק הזה באמצעות משהו כמו מענק הוצאות מיוחד למי שרבע מההכנסות שלו נפגעו?
כן. אז זה מענק, זה משהו שכבר ראינו בסיבוב הקודם, בסגר הראשון. בעצם העסקים יכולים לבקש מענק להשתתפות בהוצאות הקבועות שלהם. זאת אומרת, הוצאות חשמל, מים, דברים כאלה, זה יכול להגיע לסכומים של כמה מאות אלפי שקלים, והזכאות למענק הזה הורחבה, כי אם בסגר הראשון רק עסקים שמחזור המחירות שלהם נפגע ב-40% יכלו לבקש אותו, אז מעכשיו גם עסקים שהמחזור שלהם נפגע בפחות, מ-25% ומעלה, האוצר אומר שזה יעלה לו הסיפור הזה עוד 2.5...
סך הכל. סך הכל 10 מיליארד כל התוכנית, כן?
כל התוכנית, כל הצעדים ביחד יכולים להגיע להערכת האוצר, אבל אנחנו רואים שבפועל הקצב בדרך כלל מפגר אחרי התחזיות. אז יש פער מסוים בין מה שהאוצר חושב לבין מה שבפועל זורם למשק ולמעסיקים.
כן, אגב, גם פטור מלא מתשלום ארנונה במימון המדינה לספטמבר-אוקטובר לעסקים שחוו, כמו שאמרת, ירידה של 25% ומעלה במחזור העסקאות, וגם דחייה בהפחתת דמי האבטלה. שזה מה אומר?
זה איזשהו סעיף שהאוצר השחיל פנימה לתוכנית להרחבת הזכאות לדמי האבטלה. הרי אם אתה זוכר, הרחיבו את הזכאות עד יוני 2021.
נכון.
הוא ניתן רשת ביטחון לסחירים שלא ימצאו עבודה, הם יכולו לקבל דמי אבטלה עד יוני 2021, הם יכולים להיות רגועים. אבל הכניסו סעיף קטן שאומר שאם האבטלה תרד לפחות מ-10%, הרשת ביטחון הזאת תצטמצם. והם יקבלו, יעשו להם מין קיצוץ, בעצם יקבלו רק 90% מדמי האבטלה שהם היו יכולים לקבל. עכשיו, למרבה ההפתעה, זה קרה בסוף אוגוסט. למה זה קרה? כי ההגדרה של שיעור האבטלה שהאוצר בחר היא הגדרה מצמצמת מאוד, ואיכשהו בסוף אוגוסט האבטלה ירדה מתחת ל-10%. ברגע שהיא ירדה, אז דמי האבטלה מקוצצים, לא משנה ש... שעתיים אחרי זה היא חזרה לעלות מעל 10%.
ברור. זאת אומרת,
אז מה שקרה זה שבעצם שר האוצר אמר, אוקיי, אם ככה אז אני מוכן לשנות את החוק, אנחנו לא נלך על זה. הרעיון עצמו הוא רעיון שיש בו היגיון, כי הוא אומר, אם אנחנו רואים שהמשק מתאושש ושיעור האבטלה במגמת ירידה, אז אנחנו רוצים לתמרץ את מי שמחפש עבודה, לתמרץ אותו לחפש יותר ולא לחכות עד יוני. לתמרץ באופן יותר פעיל. אבל מה שקורה זה בדיוק הפוך, כמו שאנחנו רואים, המשק לא בדיוק הולך להתאוששות, להפך, הולך לקראת החמרה. אז לפחות הטעות הזאת תוקנה.
טוב, אלה הדברים. במשפט אחד, זה מספיק בשלב הזה, או שהיית מצפה לתוכנית יותר מקיפה, יותר, נגיד, יותר יקרה, במשפט?
אני חושב שברור שאנחנו נצטרך יותר מזה. במיוחד אסטרטגיית יציאה ברורה מהסגר הזה, שאנחנו אפילו לא יודעים כמה זמן הוא יימשך, וכמה הנזק שלו יהיה גדול.
אם אפשר לקרוא לזה סגר בשלב הזה. אגב, גם אם מדובר בסגר, יש ויכוח כרגע. טוב, נסתפק בזה. אמירם ברקת, תודה רבה, יום טוב.
תודה רבה, שרון.
טוב, בית חולים שדה זה גם רעיון שעולה ביממה האחרונה כתוצאה מהלחץ בבתי החולים. יש לנו 2-3 דקות לעסוק בזה עם תת-אלוף במילואים נחמן שלום, לשעבר קצין רפואה ראשי.
שלום וברכה.
בוא נלך ישר לשורה התחתונה, זה אפקטיבי בית חולים שדה בנסיבות הללו, או שאתה אומר ממילא צריך צוותים מבתי החולים האזרחיים?
כן, אז האפקטיביות באמת היא מוגבלת. צריך לזכור שקודם כל לא מדובר על לעשות את זה מחר בבוקר, אלא רק אם תהיה מצוקה קיצונית בבתי החולים. אבל הבעיה העיקרית זה כוח אדם, ובית חולים שדה של הצבא מבוסס בחלקו על כוח אדם מהמערכת האזרחית, ובוודאי שזה לא הגיוני להשתמש בכוח אדם הזה לבנות בית חולים שדה. ואולי יותר נכון לקחת את כוח האדם שאפשר להוסיף, פרמדיק מהצבא, רופאים מהצבא, ולתגבר מחלקות בבתי החולים. למשל, אם מדברים על בית החולים התת-קרקעי ברמב״ם, בוודאי צריך שם תוספת כוח אדם, אז אולי במקום לפרוס אוהלים, אפשר לתגבר עם כוח האדם הצבאי את המחלקה שתיפתח ברמב״ם או במקומות אחרים.
כלומר, בשורה התחתונה, מה אתה בעצם אומר?
אני אומר שזה דבר שצריך לשקול אותו ולעשות חשיבה אם להשתמש רק בכוח האדם של בית החולים או של הצבא, של בכלל, זה לא חייב להיות רק מתוך אותו בית חולים שדה, אבל האם אפשר להשתמש בכוח אדם מקצועי צבאי כדי לדבר את בתי החולים במקומות שהם חלשים, במקום לפתוח עוד בית חולים שדה שלא בטוח שבאמת יסייע.
כן, השאלה אם צריך יותר מיטות או יותר צוותים או גם וגם.
קרוב לוודאי שבעיקר צריך צוותים, וקרוב לוודאי שיצטרכו יותר צוותים בשבועות הקרובים. אם מדברים על זה שמספר החולים הקשים יעלה, אז יצטרכו יותר צוותים מקצועיים. שטח בתוך בתי החולים יש. צריך לזכור שגם מפסיקים פעילויות אחרות של מחלקות אחרות, ככה שאני לא חושב שהבעיה היא שטח בבתי החולים, אלא יותר כוח אדם.
כן, אגב, תוך כדי זה מגיע המספר המעודכן, 3,843 מאומתים, אבל לפני שאתם קופצים משמחה, כלל הבדיקות 34,000, זאת אומרת שאנחנו עדיין מעל 10% מאובחנים או נדבקים מבין הנבדקים, שזה מספר מאוד 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 גבוה.
נכון. אי אפשר לצפות שהסגר ישפיע כל כך מהר, כך שאנחנו צפויים בימים הקרובים עדיין למספרי החולים האלה ברמה הזאת. וככל שיעשו יותר בדיקות, אז יהיו יותר חולים. אחוז הנבדקים החיוביים הוא עדיין מאוד גבוה, כמו שציינת.
ומה, נגיד, אם היו שואלים את דעתך, קצין רפואה ראשי לשעבר, סגר מעודק ולא הישראבלוף שאנחנו חווים כבר יומיים בערך?
בוודאי, בוודאי. הסגר צריך להיות אפקטיבי. והוא צריך להיות בשיתוף פעולה של, גם של האזרחים וגם של החיות, שיהיו יותר ברורות וחד משמעיות של מה מותר ומה אסור. אני בעד לשמר את המשק פתוח כמה שיותר, אבל זה מצריך ירידה לפרטים של מה כן ומה לא, ושיתוף פעולה מאוד טוב של האזרחים. כן. תארנו היום בעייתי בגלל חוסר האמון.
אגב, פעם אחרונה שפרסו בית חולים שדה כאן, בשנות ה-90, דיברו אתמול על 30 שנה, אתה זוכר את הפעם האחרונה?
אני חושב שהפריסה של בית חולים שדה הייתה רק במלחמת יום כיפור לדעתי, וזה גם לא בתוך שטחי ישראל, אני מדבר על שנות ה-50 לדעתי.
פעם אחרונה, שנות ה-50.
כן.
אלה הדברים. נחמן, תודה רבה, תודה על השיחה.
בבקשה.
יום טוב, להתראות, אמן, אמן ואמן. תודה רבה לכל הצוות, לאבי צקוביץ' העורך, ליואב אגסי המפיק, למיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בגלי ישראל, אורן אשטיבקר ברדיו דרום, גיא בזק ברדיו חיפה, עורך הדיגיטל יוסי דודוב. 10:55 בערוץ 13, שלכם יום טוב ובריאות, להתראות.